אז מה שלומך, יעקב?
טוב, תודה, ידידי.
אני שמח שהחלטת למקם את, את הדוב הקנדי.
אנחנו ניתן לו שם?
אתה מוזמן, שילחו לנו רעיונות לשמות, אתה יודע, ברגע שיש לך מאזינים או צופים, אתה לא צריך לחשוב על הדברים האלה.
כן, נעשה אאוטסורסינג.
אאוטסורס בחינם. מי שיחשוב על השם הכי משהו, אז יקבל כזה. אני לא יודע, אני צריך לדבר תקציבי, אני לא יכול עכשיו פשוט להקצות פה פרסים.
כן, גם לא יודע, הגרלות וזה, יש פה עניינים, צריך אולי עורך דין.
בהחלט, למי שלא מבין על מה מדובר. כן. אפשר לצפות בנו באפליקציית רלוונט, וממש לראות פה, לצפות בפלא הזה, שהוא דוב קנדי. אז סמן בחוזה, עשינו עכשיו את מה שצריך.
מצוין. 10 מ-10, 0 הערות.
נמשיך לחוקי הפורמט.
כן, קודם כל נגיד, וולקאם לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אני, קובי מלמד, אתה...
יצחקי, אתם מכירים כבר, נכון?
לכאורה.
לכאורה. סיימנו עם ההתחייבות החוזיות, נמשיך לחוקי הפורמט. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד איתכם. בפעם הראשונה אנחנו לא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטייק אחד.
יס.
ברשותך ננגן כמה צלילים, ואז, אתה יודע, נעשה את מה שהרגע אמרתי שעושים.
שלום.
ערב טוב לך.
ערב טוב לך.
את מושלמת.
וואי, איזה יופי של שיר.
כן?
אתה מכיר, בדיוק היה לי את זה פשוט, אתה מכיר את זה שאחרי שאתה מסתפר, אתה כזה עושה תנועות של כאילו, אתה רגיל עדיין לשיער שהיה לך לפני, כזה, אני עכשיו עשיתי תנועה כזה של לסדר את השיער מאחורי האוזן, למרות שאין לי שם שום דבר שדורש סידור.
אין לך שיער ארוך כבר הרבה מאוד שנים.
לא, אבל אתה יודע, היה לי כזה לפני שהסתפרתי, היה לי כזה קצת כזה בקטנה מאחורי האוזן.
כן.
אבל אני מסופר כבר כמה שבועות, אז כאילו אין שום סיבה שזה יקרה עכשיו.
זה היה מאוד ספציפי וכן, ואני מעריך את זה.
שמע, כולנו צריכים להכיר בכשלים שלנו.
כל הזמן. במיוחד לפני השינה. אתה שם את הראש, הולך לישון.
ממש. ואז אתה לא מצליח לעצום עיניים, כי אתה...
למה? בכיתה זין אמרתי לה את מה שאמרתי. לא, הייתי חייב להגיד את זה.
לא הייתה שום סיבה להגיד את זה גם. כן, נכון, זה כן. סיפור חיינו, ידידי.
בהחלט, בהחלט.
שלומך טוב?
בסדר גמור, בהתחשב. אני רוצה לומר שאני לא מבין את החולצה. של פסיס.
P-S-I-S סמרנג.
אני חושב שזה פס, פס, כמו שחתולים קצת.
יפה. מה יש להסביר בעצם? יש פה דרקון.
כן. זהו, מעבר לזה.
מה עוד אתה צריך?
תראה, משחקי הכסף...
קבוצה מאינדונזיה.
משחקי הכסף עשו סדרה שלמה מסביב לרעיון הזה.
יש פה דרקון, מה?
כן. זה לא עלילה, היא לא הולכת ככה? יש פה דרקון, אוקיי? משחקי הכסף דל תקציב.
אומרים לך שמאחורי הדלת יש דרקון.
או לא, או שלא.
אתה לא רואה אותו.
או שלא. אולי יש שם דחליל. תמיד זה היה דחליל.
וואי, יפה, מה זה, איך, עשינו עסק.
עשינו עסק, כמובן.
וואו, היה טוב.
אברי גלעד.
היה טוב. יש איזה פרדוקס מתמטי שקשור לזה.
יש את בעיית מונטי הול.
כן.
שאומר, אני חושב שזה מונטי הול, שאומר, אם הוצע לך, באמת נניח, אחת משלוש דלתות, בחרת בדלת מספר אחת, ועכשיו המנחה אומר לך,
יש לך הזדמנות
יש
להחליף.
יש לך הזדמנות להחליף. אז הטענה ההסתברותית היא שרוב הסיכויים שהבחירה הראשונה שלך הרי הייתה שגויה. נכון? בוא נקרא לזה קבוצת השליש. יש שליש סיכוי שצדקת. ועכשיו מאפשרים לך לעבור לקבוצת השני שליש. זה כאילו הסוג של פרדוקס כזה, שהאם באמת כדאי לך לעבור או לא. כשאני למדתי את זה, הטענה הייתה שכדאי לעבור לקבוצה השנייה,
נכון,
כדאי להחליף.
נכון, אני זוכר שזה מה שקראתי, כן. יש לך כאילו 50% אם אתה מחליף, שזה עדיף על ה-33.
אני חושב שיש פה עוד איזה כוכבית, הוא אומר לך, בדלת מספר 3 זה לא נמצא, אתה רוצה להחליף? זה משהו כזה.
נכון, 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 אוקיי.
ואז אתה צריך לעבור.
כן, אוקיי. טוב, יש מצב שעשינו בלגן מוחלט עם העניין הזה, אבל כאילו,
בסדר,
תקראו.
כן.
אין בעיה.
כן.
מונטי הול.
בהחלט, בהחלט. אני למדתי כמה דברים, זה היה מזמן. ואין לזה הרבה שימוש, אבל למדתי אותה.
שמע, אם יום אחד אתה תגיע באמת לסיטואציה הזאת.
בדיוק לסיטואציה הזאת.
בדיוק. איזה נווד יוצא לך.
נווד שמתברר שהוא מחשף. נכון, הוא לא יכול סתם נווד. הוא מחשף, כנראה. יש לו משנה סדורה, הוא נופל על אנשים אקראיים ואומר, הנה אפשרויות.
מאחורי אחת מאלה יש דרקון.
רגע, מי אתה? מה דרקון עכשיו? אבל אני יודע מה לעשות.
כן.
סטטיסטית. לא בטוח שאני אצא צודק.
כן, אבל לפחות יצאת חכם.
שיחקת את הקלפים שניתנו לך.
בדיוק. זה לא יותר טוב מזה. אין שם קלפים. לא ברור.
כן.
טוב, בוא נצא לדרך עם פרקינו.
פרקינו.
להיום. ארתור תומפסון.
כן.
נולד בספטמבר 1931 בגלאסגו, סקוטלנד. תן לי את המבטא
הגלזוויג'ן. אני לא יודע לעשות מבטא סקוטי.
אנשים מגלאסגו, זה נקרא גלזוויג'ן, מסתבר.
אני חושב שאתה פשוט צריך לדבר אנגלית, לא ברור.
כן.
אני לא, תשמע, שמעתי את סר אלכס פרגוסון, מדבר הרבה פעמים, אבל אני...
משהו עם לוח. רח,
רח, רח. יש כאילו את הרח כזה שם. לא ברור.
סקוטלנד.
סקוטלנד.
בסדר גמור. שני ההורים שלו היו נוצרים פרוטסטנטים אדוקים ממעמד הפועלים. ארתור תומפסון היה ילד טראבל מייקר. הוא הלך הרבה מאוד מכות עם ילדים אחרים, כבר מגיל מאוד צעיר. בגיל 12 הוא התחיל להסתובב עם סכינים.
ככה. סכינים. ברבים.
12. כן, כן, כן. יש כמה. אתה יודע, שיהיה לך כמה אופציות. אתה רוצה שיהיו לך אופציות.
כן.
עכשיו, במהלך מלחמת העולם השנייה, האזור שבו ארתור גדל, היה אזור תעשייה שהפיק אמצעי לחימה וציוד לצבא הבריטי, אתה יודע, כזה השתלטו על מלא מפעלים וכזה, כן. עשו דברים, ולכן האזור זכה להפצצות רבות מצד הנאצים. בתקופה הזו, ארתור כבר היה עסוק בלשדוד חנויות מקומיות בגלזגו, הוא גם טיפה מאוחר יותר התחיל לעבוד בגביית חובות עבור מלווים בריבית מהשוק האפור.
וואלק.
כן. אחר כך הוא יצא לדרך עצמאית, ושחט בעלי עסקים מקומיים עבור פרוטקשן.
אני חושבתי שכזה פתח עוסק מורשה, או חשבון, אבל זה משהו יותר... יותר סטרייט פורורד.
כן, אתה יודע, פשוט לא צריך להיות המידלמן כשאתה יכול להיות ה...
איך תמיד פרוטקשן הוא לא ישיר, נכון? הוא בא כזה, בוא, נשמור לך על העסק.
כן, נדאג שלא יקרה לו כלום.
כזה, אבל למה שיקרה לו משהו? לך תדע.
הכל נורא עמום, כן? אתה חייב, אם אתה בביזנס הזה, אתה חייב להיות עמום.
חייב.
יש כאילו מיסטוריות כללית שנלוות למקצוע.
כן.
איפשהו בשנות ה-50, ארתור נתפס על ענייני הפרוטקשן, והוא נשלח, הוא נשלח לכלא לשנה וחצי. עכשיו, ארתור כל כך שנה את הכלא, שהוא נשבע שהוא לעולם לא יתאפס שוב.
נשבע.
נשבע.
טוב.
אחרי שהוא יצא מהכלא, ארתור תומפסון יצא ללונדון, והוא התחיל לשתף פעולה עם כנופיות מקומיות בלונדון. השם שלו הלך וגדל בעולם הפשע של לונדון, עד שהתאומים רוני ורג'י קריי, שהיו מלכי הפשע המאורגן בלונדון של שנות ה-50 וה-60, החליטו להעיף אותו מהעיר. אתה זוכר את השיר "Charmless Man" של בלר?
לא.
נה, 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 נה.
בטח, כן.
שמעולה.
כן.
אז משם הכרתי את התאומים קריי, כי יש שם כזה... I think he'd like to have been רוני קריי. וככה, ככה הכרנו.
אני זה רק גרם לי לחשוב על התאומים, נראה לי שהם היו תאומים. הם היו אחים, בטוח.
מה, קורידו?
רון וגיא נחמן.
אוקיי.
זוכר את האחים נחמן? אוקיי. היה גם את גדי ואלון ברומר, אבל בואו לא ניכנס.
זה לו. כבר נושא אחר לחלוטין. יש היום בספורט הישראלי יש את כמובן את האחים גלאזר.
כן.
ויש את האחים בני. מכיר את גולן וגיל בני.
לא מכיר.
גיל בני כדורסלן, אני חושב בהפועל תל אביב, גולן בני שיחק בהפועל ירושלים לתקופה קצרה. עכשיו הוא בהפועל פתח תקווה.
יפה.
לא הרשים בתקופתו בהפועל ירושלים.
הוא בדרך לליגה השנייה, כך או כך.
כן, אבל בהפועל פתח תקווה דווקא שם שערים וזה, עזוב, לא משנה. קיצר, אז התאומים קריי רואים את העלייה של ארתור תומפסון, והם אומרים לו, אתה חייב לעוף מלונדון. עכשיו, בתגובה, ארתור הלך לפגוש את התאומים בחדר פרטי באיזה מועדון לילה בלונדון.
כמו שעבריינים נוהגים לעשות.
ושם הוא שלף שוטגן, כיוון אותו לפרצוף של התאומים.
כן, שיש להם פרצוף אחד, הם תאומים. זה לא משנה איזה פרצוף אתה מכוון, זה בעצם הפרצוף של שניהם.
אתה יודע, גם אם לאחד מהם כואב, לשני זה יכאב בוודאי.
זה נראה לי ככה בין כל זוג אחים, או משפחה.
כן.
יכאב.
אומרים שיש ממש קשר מטאפיזי.
כן, לא יודע מה זה אומר.
בסדר. קיצר, אז הוא מכוון את השוטגן שלו לפרצוף שלהם, והוא אומר, שמי הוא ארתור תומפסון, אתם לא תשכחו אותי.
ניכר מהסיפור שלא שכחו.
והם כזה, סחטן.
נכון, אתה לא יודע איך מאפיונר יגיב לדבר הזה.
כן.
יכול להיות שהוא פתאום ממש יכבד אותך.
זהו, אז הם ממש כאילו תפסו ממנו על הדבר הזה.
כן.
כן.
כזה.
וארתור הפך לאחד האנשים הכי חזקים בכנופיה שלהם. אם מישהו לא היה משלם חובות, ארתור היה, כאילו, היו שולחים אותו לטפל בזה, הוא היה צולב אנשים, כאילו, אשכרה צולב אנשים כזה, ממסמר אותם לקיר, או ממסמר אותם לרצפה. כן.
ילד טוב.
סימפטי. הוא זכה לכינוי הסנדק מגלזגו, והפך לגובה החובות המבוקש ביותר בבריטניה.
מבוקש בקטע טוב.
כן, כן, כאילו.
רוצים שהוא יגבה בשביל.
רוצים את השירותים שלו.
כן.
בשנת 1966 הותמנה פצצה ברכב של ארתור תומפסון. ארתור נפצע, אבל חמותו הייתה במושב של יד הנהג, והיא מתה מהפיצוץ. הוא חשד בכנופיה הוולשית המתחרה. כזה.
אגדה בריטית שכזו.
ממש.
כל הממלכות שם מעורבות.
כמה חודשים לאחר מכן, הוא ראה את שני האנשים שהתמינו, ככל הנראה, את הפצצה. הוא ראה אותם באיזה רכב בלונדון, אז הוא רדף אחריהם עם האוטו שלו, וכזה דחק אותם לשולי הכביש, עד ששני החבר'ה האלה סטו מהכביש ונכנסו במנורת רחוב, ושניהם מתו בתאונה.
ככה חיסל אותם.
נקן. ארתור הוא אשם ברצח, אבל אף אחד מעדי הראייה לא אמר כלום.
מפתיע.
והוא זוכה מאשמה בגלל היעדר ראיות. יפה, עשה עבודה נקייה, סך הכל, יחסית. עכשיו, 3 שנים לאחר מכן, אשתו ריטה התפרצה לבית של אשתו של אחד מהחבר'ה האלה שהתמינו את הפצצה שהרגה את אמא שלה.
כן.
אז היא מתפרצת שם לבית, הולכת לאשתו של הבן אדם, מוציאה סכין, דקרה אותה בחזה כמה פעמים.
ריטה.
כן, וריטה נכנסה לכלא ל3 שנים.
3 שנים על כזה רצח?
כן.
וואלה.
כן. לא רצח, היא, אני חושב, לא מתה, היא כאילו נפצעה מאוד קשה, אבל כזה היא יצאה מזה.
איזה קשה לתת.
שטויית, מה, 3 שנים זה מספיק. בשנות ה-70 וה-80, סקוטלנד הצמיחה עוד ועוד פושעים חזקים. תומאס מגרו, או אנחנו נקרא לו טאם מגרו, הוא נולד ב-19 בפברואר 1952, בפרוור של גלזגו בשם לנוקסטאון.
לנוקס?
כן.
אוקיי.
עכשיו, גם טאם היה ילד בעייתי, גם הוא הלך הרבה מכות, הוא היה נכנס ויוצא כזה כל הזמן ממרכזי מעצר כזה. ג'ווי?
ג'ווי, מוסד לעבריינים צעירים.
בדיוק. הוא התחתן עם אישה בשם מרגרט מגז מגרו.
מגז.
מגז מגרו זה שם מעולה.
זה ממש שם אבל כזה למובסטר כזה. כן. מגז.
בול. והיא הייתה ידועה בכינוי, אני לא יודע למה היה לה עוד כינוי, בנוסף למגז, אבל היה לה עוד כינוי, התכשיטנית.
איזה תכשיט?
כי היא מאוד אהבה זהב ויהלומים.
אז היא התכשיטנית.
כן.
טוב. ככה זה עובד.
עכשיו, היא ניהלה כאילו את העסקים של טאם, היו לו, כאילו, אתה יודע, בנוסף...
היא הייתה בטים טאם? סליחה, זה מתבקש.
מהרגע מתוק ומתוק. אז כן, טאם, אתה יודע, בנוסף לזה שהוא בעולם התחתון, כמו רבים אחרים מהתחום, היו לו גם כאילו עסקים לגיטימיים כזה להלבנת הון וכאלה. הייתה לו חברת מוניות, היו לו כמה פאבים, והייתה לו חברת אבטחה פרטית. אז היא מנהלת את זה. עכשיו, השחיתות במשטרת סקוטלנד הייתה משוגעת באותם הימים. תם ממש ניצל את המצב, והוא הפך למלשין. כבר יש לנו את הנבל שלנו. יש לנו נבל בסיפור. תם הפך למלשין של מחלקה במשטרת סקוטלנד, שהיא כאילו כזה מחלקת עילית כזה של הפשעים הכבדים, אז קראו לה מחלקת הפשעים הרציניים. של משטרת סקוטלנד.
אני סיריוס קריים.
כן, בדיוק.
כזה, וואו. זה לא צחוק. לא. מה פתאום.
זה פשוט כאילו השם הראשון שעלה למישהו בראש וכזה, עזוב, לא צריך לחשוב יותר.
אנחנו צריכים משהו לפשעים קצת יותר רציניים.
או.
יש לנו את זה.
עכשיו, המשטרה המקומית, בתמורה לזה שהוא מלשין, אז כמובן שהם מגנים עליו, ושומרים עליו שהוא יוכל להמשיך לפעול, וכאילו אי אפשר היה לגעת בו. בכלל. עכשיו, השוטרים, אשכרה, היו יושבים בפאבים שלו, מדברים איתו ככה בגלוי כזה על הבר, והוא קיבל את הכינוי בעל הרישיון, the licensee, כי כאילו היה לו רישיון להרוג, בלי שיקרה לו כלום.
licensee, זה מילה שלא שמעתי אף פעם, אני חושב.
כן? כן.
בעל הרישיון?
בעל הרישיון.
יפה, זה משהו ששמור ל-DMV כזה, איפה עוד תפגוש את זה?
יפה, וואו, ה-DMV. עכשיו, באותה תקופה, גלזגו הייתה ידועה בתור בירת הרצח של אירופה.
זה טייטל טוב.
כזה שלטים בכניסה, כן. עכשיו...
Welcome to the murder capital.
Murder capital.
Have a nice day.
Or don't.
כן.
עכשיו, השוטרים המקומיים היו תחת לחץ גדול מאוד לתפוס פושעים. בגלל שכאילו יש מלא רצח ויש כאילו בלגן תקשורתי ועד ציבורי גדול מסביב לדבר הזה. אז תם מגרו פשוט כזה, טוב, אם הם צריכים לעצור אנשים, אני אצביע על אנשים שבאים לי לא בטוב.
כן.
ויעצרו אותם.
שולח אותם סתם.
כן.
כן, נחסל את התחרות.
אז זה ממש מה שקרה, הוא כאילו היה ממש מצביע על אנשים שבאו לו ברע והם היו נעצרים, על פשעים שהם לא ביצעו. לפעמים אפילו, לא, כן פשעים רציניים, כי הוא משתף פעולה עם מחלק הפשעים הרציניים. עכשיו, תם היה חבר, היה מין כזה, כמו סופר גרופ כזה של פושעים גדולים בסקוטלנד, קראו לזה The Bar L Team. Bar L על שם מחוז בגלזגו בשם ברלנארק.
ברלנארק?
אני, יכול להיות שאני לא, ברלנארק,
okay.
משהו כזה. עכשיו, החבר'ה האלה היו מעורבים במקרים רבים של שוד מזוין ברחבי העיר. עכשיו, בשלב כלשהו, תם הלשין על מנהיג הקבוצה הזאת. והבן אדם נעצר והורשע, ובמקומו נכנס מישהו אחר מהקבוצה שיוביל את העניינים, קראו לו תומאס טי-סי קמבל. כאילו, תומאס קמבל, טי-סי, הוא פושע שעמד בראש כנופיה בסקוטלנד, שקראו לה The Gaucho Razor Gang.
איך הם אוהבים את הכינויים? Gaucho Razor?
כן.
Gaucho זה כאילו אמור להיות בוקר?
כן, זה כאילו בוקר בדרום אמריקה, במקסיקו וזה.
מה הם קשורים בכלל? מילה שהם אהבו.
כן.
כן.
אז הטי-סי קמבל הזה עומד גם בראש הכנופיה הזאת, ועכשיו הוא גם בראש של הסופר גרופ, של הבר אל טים, וכל חברי הבר אל טים מאוד אהבו את טי-סי קמבל. קמבל היה כאילו שודד מאוד מוכשר, הוא ידע בדיוק לנהל זמנים במקרי שוד רציניים ומורכבים, וזה הוא היה כאילו ברמה גבוהה לדברים האלה. עכשיו, טי-סי קמבל היה ידוע גם, כאילו, אנשים מאוד כיבדו אותו בעולם הפשע, בעולם התחתון, כאילו. הוא היה ידוע בזה שהוא יוצא למלא משימות התאבדות כאלה, שנראה כאילו אין לו שום סיכוי, ויוצא מזה, והכל סבבה. איכשהו תמיד היה שורד, גם הוא היה כאילו מסתובב עם סכינים כבר מילדות, ובגיל 15 הוא נדקר בפעם הראשונה.
יפה, הישג טוב.
בגיל 17 הוא הותקף עם פטיש. והוא סיפר מאוחר יותר על האירוע, כולם מסביב חשבו שהם היו עדים לרצח שלי, אבל אני פשוט לא האמנתי שבקושי הרגשתי משהו.
אכל פטיש ו... יצא קריש, אתה אומר.
וואו, כן.
בלשון העולם התחתון, או משהו.
כנראה. פושעים בגלזגו סיפרו שפעם הם ראו את טי.סי. קמבל נלחם בו זמנית בחמישה אנשים שונים שבאו לתקוף אותו.
כן, ברוסלי, כן.
בזמן שהוא דוחף אצבעות לבטן כדי שהמעיים שלו לא יצאו החוצה אחרי שדקרו אותו.
וואו.
אז הוא כאילו יד אחת כזה... פלאג, ויד שנייה כזה...
נונצ'קו ביד השנייה.
משהו.
כן, בטוח שזה קרה כמו שהם סיפרו.
כן, אז כאילו הבן אדם פשוט אגדה בתחומו. עכשיו, פעם אחת במהלך שוד שהסתבך, טם מגרו כמעט הרג שוטר. ופה דברים טיפה התחילו להסתבך.
זה קו שאתה לא חוצה.
כן. הוא לא התכוון לזה. הוא ניסה, הוא ניסה לראות כאילו באוויר או משהו כזה. זהו. עכשיו הוא נעצר, אבל הוא זוכה מהאשמה מאוד מהר.
בכל זאת, the licensee.
בדיוק. עכשיו, טי.סי. קמבל רואה את זה, והוא כזה, משהו פה לא מסתדר.
בוודאי.
וחשד בטם שהוא מלשין. עכשיו, טם ידע שטי.סי. נגדו עכשיו בשלב הזה, והם שניהם... בקבוצה הקטנה של פושעי העל כזה, ויש שם סכסוך ביניהם עכשיו, אז טם ממש רצה להיפטר מטי.סי. קמבל, טם דאג לבריחה של שלושה פושעים מהכלא, והוא כזה האשים את טי.סי. קמבל, הוא כזה הלשין לשוטרים, שטי.סי. קמבל הוא זה שעזר להם לברוח. כן. אבל אז התברר שלטי.סי. היה כאילו... אליבי ממש טוב.
אליבי מוצק.
ולא היו שום ראיות נגדו, אז כאילו, הוא זוכה מאשמה. עכשיו, יום אחד, טם מגרו היה עם החברים שלו מהסופר גרופ, מהבר אל טים, והוא פתאום כזה מקבל שיחת טלפון. אחד מאנשי הקשר שלו במחלק הפשעים הרציניים, התקשר אליו, והוא כזה שומע, יש שוטרים בדרך אליך, לא שוטרים שלנו, סתם שוטרים, שהם בדרך אליך והם רוצים לבוא לעצור אותך.
וואלק.
כן. עכשיו, טעם כזה מנתק.
זה משטרה משתפת פעולה איתו נגד המשטרה?
כן.
אוקיי.
אז טעם כזה מנתק את הטלפון, וכזה אומר לשוטרים שומעים, שמעתי אזהרה שכנראה יש שוטרים בדרך לפה, אז כל החבר'ה בורחים.
כן.
חוץ מטי.סי. קמבל שכאילו, כאילו בורח, אבל הוא נשאר בקרבת מקום כדי לראות מה מתרחש.
אוקיי.
אוקיי? אז ארבעה רכבי משטרה מגיעים למקום, והם כזה גוררים את טם מחוץ לבית שלו, וכזה דוחפים אותו לאחת הניידות. ואחרי זה 3-4 דקות, פתאום מגיע עוד רכב מלא בשוטרים. אלה שוטרים ממחלק הפשעים הרציניים, והם כאילו מנסים לשלוף את טם החוצה מהניידת של השוטרים, ואז השוטרים הרגילים כזה מתעצבנים, ומתחילה שם קטטה.
וואלה.
בין השוטרים הרגילים...
השוטרים הרציניים.
לשוטרים הרציניים. כן. פשוט מתחילים ללכת מכות, ובשלב הזה טם יוצא מהניידת, וכזה עומד ומסתכל עליהם.
עם פופקורן כזה. מעניין איך לאן זה הולך. כן.
והשוטרים הרציניים ניצחו.
בכל זאת.
יותר רציניים.
כן.
והם כזה...
ניצחו במכות, כאילו, ככה זה הוכרע?
כן, והם כזה מכניסים את טם לניידת שלהם, נוסעים מהמקום, תוך פחות מ-24 שעות, הם כבר החזירו אותו חזרה הביתה, והכל סבבה, לא קרה כלום. ושוב, טי.סי. קמבל ראה את כל זה קורה.
כן.
בעצמו, בעיניים שלו.
הוא יודע.
זהו.
He knows what's up.
עכשיו הוא יודע בוודאות שהבן אדם מלשין של המשטרה. עכשיו, בתקופה הזאת, הוקמו מספר שכונות חדשות למעמד הנמוך בפעתי העיר. כאילו, ממש בקצוות של גלזגו הקימו כזה שכונות כן. חדשות. עכשיו, הבנייה הייתה מאוד זולה. דרכי הגישה היו על הפנים, לא היו ממש שירותים לציבור, כאילו, בשכונות האלה. הכל היה ממש גרוע. גם לא היו שם אזורי מסחר מסודרים, אז כאילו, אם אתה רוצה ללכת לחנויות ולקנות דברים יותר מסתם איזה משהו קטן, אתה צריך לתפוס אוטובוס ולצאת מהשכונה.
וואה.
שזה בלגן.
כן.
עכשיו, הבעיה גם בנוסף זה שלא היו שם הרבה אוטובוסים. כי שוב, לא היו שם שירותים ציבוריים יותר מדי, די זרקו על השכונות האלה. אז כדי לנצל את הסיטואציה, אנשים כזה, טוב, רגע, צריך למכור פה דברים, אין פה מקום לחנויות יותר מדי וזה. אז אנשים התחילו להביא אוטוגלידה לשכונות האלה.
מעניין.
עכשיו, באוטוגלידה, כאילו, הרכבים פשוט היו עומדים בפינות הרחוב, פשוט עומדים, לא עושים סיבובים וזה.
בלי המוזיקה.
אולי קצת מוזיקה בשביל להביא אנשים, אבל כאילו, זה לא הקטע, הם לא נוסעים, לא מסתובבים, לא מכריזים שהם בדרך, הם פשוט עומדים בפינות רחוב, מוכרים גלידה, אבל גם מצרכים, פירות, ירקות, מוצרים לבית.
זה פוד-טראק, למעשה.
כן.
כאילו, יותר דומה נקרא לזה, לחלל טראקס שיש בניו יורק, שכזה פשוט עומד ומוכר שווארמה, או לא יודע מה.
כן,
אוקיי. אולי בעוד שאר דברים.
אבל זהו, יש להם שם...
אבל כאילו, הוא מקולת קצת.
זהו, זה כן. כאילו מקולת על גלגלים, אבל לא ניידת, כי היא נשארת במקום.
כן.
זה הדיבור. אוטוגליד.
שזה איפה למצוא אותה.
כן. עכשיו, הייתה חלוקה מאוד ברורה, מי עומד איפה.
ברור.
ממש... מחולקים לפינות רחוב וזה, פינות רחוב מסוימות הפכו למאוד מבוקשות, אנשים היו כאילו מנסים לשלם אחד לשני כדי להחליף מקומות, כאילו...
ישר, זה... כאילו המיידיות של בני אדם זה לריב על טריטוריה. Mm-hmm. זה ממש אנחנו מתקדמים לשם, ממש אתה יודע, תוך כמה
כן,
שניות אנחנו...
ובהכל כבר... באמת.
ובהכל, טריטוריה ומעמד.
כן.
זה הדיפולט.
זהו, ואז כאילו הדבר המתבקש... כשזה מתחיל לקרות, אז הכנופיות נכנסות לעניין.
זה ודאי.
וכזה מביאות את האנשים שלהם, וכזה משתלטות על אזורים וזה. עכשיו, בתקופה הזאת, המצב הכלכלי בסקוטלנד היה לא טוב. הייתה שם אבטלה גבוהה, הרבה עוני, בייחוד בשכונות האלה, וכל זה הוביל לעלייה בשימוש בסמים קשים במדינה. עכשיו, הכנופיות סגרו עסקאות, בהתחלה הם כאילו לא השתלטו בעצמם על, 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 על האוטואי גלידה
כן.
האלה. נראה לי. בהתחלה הם לא השתלטו על זה בעצמם, הם כזה סגרו כזה פרוטקשן וכזה גבו אחוזים וכזה, היי, בוא תמכור את הסחורה שלי אצלך, כזה. אז הם התחילו למכור את הדברים שלהם כאילו באוטואי גלידה.
נשקים,
שם, כאילו...
סמים.
בול.
כן?
סיגריות, נשקים, סחורה גנובה,
וואו.
הרואין.
כן.
באוטוגלידה.
ככה.
כן. עכשיו, לאט לאט הכנופיות באמת, כמו שאמרנו, התחילו לוותר על המידלמן, והשתלטו כאילו על האייסקרים טראקס האלה, והתחילו לתפעל את זה בעצמם. עכשיו, היה איזה מחסל ידוע, שהפך לממש אחד הראשונים מהעבריינים שהחזיקו אוטוגלידה, הוא הרוויח איזה 500 פאונד לשבוע מהדבר הזה.
כמה זה בכסף של היום?
יפה, אני יודע שאתה רוצה לדעת. יותר מ-2,000 פאונד לשבוע.
לא רע.
נחמד מאוד, הרבה. וזה רק, אתה יודע, רק...
זה סייד הסל.
בדיוק, זה צד אחד מהביזנס שלו, והוא עושה על זה יפה. הבן אדם הזה היה כל כך מצליח בעניין הזה, שהוא זכה לכינוי אייסמן.
וואו.
כן.
למי? יש הרבה שחקנים ספורטאים שכינו אותם, אני חושב, איש הקרח.
איש הקרח.
היה כאלה. אני חושב על... היה תקופה שדורון שפר אמרו שהוא אייסמן.
נכון. יפה. יפה. היה גם מתאבק בשם אייסמן פרסונס. כן. בתחילת ה-80s, גם טם מגרו וגם טי-סי קמבל נכנסו לביזנס הזה של האוטוגלידה. הכנופיות השונות ממש חילקו ביניהן את השטחים, הייתה הוראה מאוד ברורה לא להיכנס לטריטוריות של כנופיות אחרות, לא למכור שם, לא לגעת בזה, אם מישהו היה עושה את זה בטעות, או בכוונה, הכנופיות היו שולחות פרייטנרס, מה שנקרא מפחידנים.
מפחידנים.
כן. היו שולחים כאילו אוטוגלידה מלא בבריונים, שהיה מגיע, מנגן את השירים של האוטוגלידה בדרך.
מה?
מגיע לשם, ובא כאילו לטלטל את הבן אדם, להפחיד אותו.
אני מת על זה שכאילו התחבורה היחידה בעיר היא אוטוגלידה.
שמע, זה משאב שכבר קיים.
אתה נכנס לאוטוגלידה שלך ופשוט הולך לעשות בלאגן.
כן, שם את המוזיקה.
אני חשבתי דווקא כשהם משתלטים על אוטוגלידה, אז הוא חייב קצת לשנות את הצבעוניות שלו. נכון, פתאום הופך להיות כזה יותר גוונים כהים, חלונות הופכים להיות חלונות שחורים.
אוקיי, זה כאילו הלכת לצבוע את האוטו ב-GTA כזה?
בדיוק, על זה אני חושב. יוצא כזה שיש לו, אתה יודע, קוביות על המראה, ולא יודע, יש לו פי-פי כזה. עדיין אותו גלידה, אבל...
כזה מחליף מפלדמן לשטראוס פתאום.
וואו. מהלך בגידה משמעותי. אתה יודע להגיד מה, איזה מותגים, כאילו מה שייך לפלדמן ושייך לשטראוס? כי אני לא חושב שיש לי מושג.
יש גם את נסטלה בסיפור.
עזוב, עכשיו הרבבת אותי לגמרי.
לא, אני מניח שמה שנראה עטיפה ישראלית זולה זה פלדמן. אתה יודע.
כנראה שאתה צודק.
כנראה, לא אומר שום דבר על טיב המוצר.
לא, להפך, אני אומר שממש לא אכפת לי בתוך מה זה בא, אני אפילו לא יודע מה שייך למי.
בדיוק.
אבל טעים.
עכשיו, אז כאילו...
איך עשית כזה פרק בלי להביא גלידות?
וואו.
לא בסדר. הנה, ביקורת פה אתה מקבל.
אני ממש מתנצל, אתה צודק, האמת אתה צודק, אולי זה כי זה פשוט, לא, אין לי תירוץ. אז עכשיו, בקרב התושבים של פעתי גלזגו,
כן,
שירים של אוטוגלידה הפכו לאוי לא, משהו רע הולך לקרות, מדהים, הנה המפחידנים באים. זה...
היה איזה סרט אימה כזה, אני חושב, עם אוטוגלידה.
כן?
כן. שהוא היה ממש כאילו הרוצח, היה באוטוגלידה וכאילו...
עניין. זה קצת טוויסטד מטל כזה, זוכר?
לא זוכר.
לא זוכר, היה משחק כזה, מכוניות, כזה... מכוניות, כאילו קצת קרמגדון סטייל כזה, שכזה היה מין כזה מסעית גדולה עם כזה פרצוף של ליצן מפחיד כזה.
ליצנים זה מפחיד.
כן, כן. עכשיו, בשלב כלשהו לאנשים כבר די נמאס מכל הסיפור, אז המשטרה סוף סוף כזה מתחילה להיכנס לעניינים, וכמובן שמי שלקחו את הדבר זה מחלק הפשעים הרציניים. עכשיו, יום אחד, שני שוטרים המחלקה הגיעו לאזור. זה שני חבר'ה שזכו בפי המקומיים לכינוי לורל והרדי, השמן והרזה.
אוקיי.
כי אחד מהם היה יותר
שמן מהשני.
כן. רק בישראל קראו להם ככה.
כן?
כן. זה כאילו לורל והרדי, ככה הם מוכרים. אבל ישראלים, זה השמן והרזה. כזה. אז השניים האלה באו לטם מגרו, והם אומרים לו, שמה, אתה צריך לקחת צעד אחורה לתקופה, יש פה קצת בלגן עם העניין הזה של האוטוגלידה וזה, קח צעד אחורה, אז טם כזה נשאר בבית יותר, ופחות כזה יוצא לטלטל אנשים ולחסל אנשים וזה, אבל כדי להרוויח כסף, הוא דאג להרחיב את רשת אוטואי הגלידה שלו. עכשיו, טם... רצה להתרחב אל תוך שכונה בגלזגו, שקראו לה גארת'ם לוק.
נשמע כמו שכונה בגלזגו.
ובאותה תקופה, מי ששלטה על השכונה, הייתה אגנס קמבל, אחות של
טי-סי
קמבל. עכשיו, במקביל, הייתה עוד כנופיה שרצתה להשתלט על האזור הזה. כן, כן, יש מלא. עוד כנופיה שרצתה להשתלט על האזור הזה, של משפחת מרקטי.
כבר, מה זה, איטלקים?
כן, כן.
סוג של.
כנראה. עכשיו, שישה רכבים שונים של המרקטיז, כאילו שישה אוטואי גלידה שונים של המרקטיז מגיעים לשכונה הזאת, לאזור של אגנס, והם כזה מתמקמים שם, אבל המקומיים מאוד אהבו את אגנס, כי היא כיבדה אותם, היא התנהגה יפה, הכל היה מאוד מנומס, והמחירים שלה היו מאוד הוגנים.
הוגנים, אוקיי.
אז המקומיים פשוט לא הולכים לאייסקרים טראקס האחרים, ומהר מאוד חמישה מתוך ששת הרכבים עזבו את השכונה, אחד נשאר בשביל להציק לה.
אוקיי.
זה היה הסיפור. עכשיו, מי שניהל את הרכב הזה שנשאר, היה בחור בשם אנדרו דויל. דויל היה מכונה פטבוי.
למה? אוקיי, נו.
עכשיו, דויל הזה היה בן 18, וכאילו, אמנם הוא עבד אצל משפחת פשע, אבל הוא היה נורא חמוד.
וכנראה היו לו לחיים כאלה חמודות.
כן.
שרק בא לך לתפוס אותה.
וכזה אדום כזה, כי הוא גם סקוטי וזה מתאים.
אנחנו אוהבים, כאילו, גם כמו פצצת אטום, גם הייתה פטבוי.
נכון, יפה.
כאילו, דברים רעים לקרוא להם בשם הזה.
אבל הוא באמת היה נורא חמוד. כאילו, אמרו לו שהוא צריך ללכת להטריד את אגנס, כאילו, באייסקרים טראק שלה כל הזמן, ולהציק לה וזה. במקום זה, הוא פשוט היה בא כזה, דופק לה לחלון וכזה משוחח איתה.
Oh, hi, Agnes.
פשוט, כן, כזה, הוא הלו. כזה. ואז טם מגרו רואה את הדבר הזה ואומר, לא, אני רוצה להשתלט על המקום שבו הוא יושב, הפטבוי הזה, אני צריך לחסל אותו. בהתחלה ניסה לשלם לו כדי שילך משם, דויל לא הסכים, ואז כאילו ניסה לגרש אותו, שלח לו את המפחידנים האלה בטח. כדי שיבואו, יטלטלו אותו, ירו לו בחלונות של האייסקרים טראק שלו, שום דבר לא עזר, פטבוי עדיין שם, מבסוט, וכאילו שומר על העמדה שלו. ב-16 באפריל, 1984, בית משפחת דויל הוצת. שישה אנשים נהרגו.
המצב עם פטבוי הסלים.
וואו, לא ראיתי את זה בה. וואו.
זאת המציאות, זה מה שקרה.
כל הכבוד, וכן, זו עובדה. מצוין. אז שישה אנשים נהרגו בשריפה הזאת.
אתה כזה בקשואל. שישה אנשים שם, כן.
אבא שלו מת, שני אחים שלו מתו, אחותו, הילד של האחות שהיה בן שנה וחצי, ופטבוי בעצמו. שישה מתו. שישה מתוך תשעה במשפחה.
וואו.
זה זוועה. עכשיו, בחקירה התברר שהבית היה מכוסה בדלק, כאילו שפכו פשוט דלק על כל הבית, לפני השריפה. איזו נערה אלמונית באה למשטרה, והיא כזה, אני מכרתי דלק לשני גברים.
אוקיי. טוב, תודה על המידע, מיסי.
מנסה לעזור, וכזה הם נראו לי חשודים, ויכול להיות שהם היו מעורבים בדבר הזה. עכשיו, השוטרים הראו לנערה מיד תמונה של טי-סי קמבל, כי הם לא יראו תמונה של טם מגרו, כי הוא משטאפ.
כן.
אז הראו לו תמונה של טי-סי קמבל, זהו, זהו, נכון? זהו, זהו, והיא כזה, לא.
לא?
וממשיכים, זהו, נכון? כאילו כל הזמן מציקים לה אם זה הבן אדם, זה הבן אדם, זה הבן אדם, והיא כזה, לא, אני מכירה אותו, אחותי עשתה בייביסיטר לילדים שלו, זה לא הוא. הייתי מזהה. זהו, עכשיו, בינתיים הגיע עוד איזה פושע, קראו לו ויליאם לאב.
שם טוב גם.
והוא היה בכלא באותו הזמן, והוא אמר שהוא גם יודע משהו. השוטרים הציעו לו להלשין תמורת שחרור מוקדם. מהכלא. אז לאב אמר שהוא שמע באיזה פאב את טי-סי קמבל מדבר עם פושע אחר, איזה דוד שקוראים לו ג'ו סטיל, והשניים לכאורה הוא ציטט אותם ואמר, תכננו ללמד את פטבוי לקח. עכשיו, טי-סי קמבל וג'ו סטיל נעצרו בגלל המידע שהאדם הזה נתן. גם טם מגרו נלקח לחקירה, אבל פה זה נגמר.
כן, זה בירוקרטיה.
כן, קצת דיברו איתו ויאללה ביי. עכשיו במשפט, פתאום מצאו כל מיני ראיות שאף אחד לא ידע עליהם לפני זה.
כגון?
תביעת האצבע של טי-סי קמבל נמצאה באיזה רכב שהיה שם בסביבה, למרות ש...
אותו גלידה?
סתם אותו.
סתם אותו.
למרות שלטענתו הוא אף פעם לא ראה את האוטו הזה לפני כן. השוטרים הציגו מפה. שהם כביכול מצאו בבית של טי-סי קמבל. ועל המפה היה איקס גדול בדיוק איפה שהבית של פטבוי.
כן, וכתוב כזה kill him, kill here, משהו ברמה הזאת.
איקס גדול.
כן.
ארבעה שוטרים סיפרו שטי-סי קמבל הודה בפניהם באשמה מיד אחרי השריפה, וכל הארבעה האלה נתנו בדיוק את אותו הניסוח של מה שהוא אמר. בול. מילה במילה.
אז כנראה שזה לחלוטין אמיתי ולא מתואם.
וגם הוויליאם לאב הזה מהכלא, גם הוא נתן בדיוק את אותו הניסוח של מה שהוא שמע. מילה במילה. עכשיו, במשפט הציגו מעיל שכביכול היה שייך לאחד המציטים, כי היו עליו כזה, לא יודע מה, פיח או whatever, והחשוד בהצתה מטעם TC הגיע להעיד, ואמרו לו כזה, בוא, תשים את המעיל. וזו בדיוק אותה טעות כמו במשפט של אוג'י סימפסון, הוא שם את המעיל והמעיל ענק עליו, כאילו ממש היד שלו ממש נבלעת בתוך השרבול וזה, וכאילו כל האנשים בבית המשפט פשוט התפוצצו מצחוק.
מורן סיכוי שזה שלו.
בדיוק.
למה בעצם עשו את זה גם עם אוג'י, את הדבר הזה, עם הכפפה הזאת? מאיפה ננעלו על הכפפה הזאת?
אני... הם כאילו חשבו שזה כזה, וואו, זה יכול להיות הדבר שיוכיח סופית.
אבל שום סיכוי.
עשינו פרק על אוג'י, זוכר? עם חברותינו מבואי נדבר רצח.
נכון, נכון.
חפשו בפיד הארכיון של מה יש בזה.
אמת.
עכשיו, השופט כזה רואה את כל זה, ויש כאילו מלא ראיות שפתאום צצו, ודברים שלא מסתדרים וזה, והוא אומר, אוקיי, כאילו, הרי יש שתי אופציות. או שהבן אדם הזה... שטיסי קמבל והשותף שלו ג'ו סטיל באמת אשמים, או שיש פה איזושהי כנונייה ענקית של משטרת סקוטלנד שמפלילים את האנשים האלה למרות שהם לא קשורים, והשופט כזה, אין מצב שזה מה שקרה.
אני לא הולך על הכנונייה,
אני מאמין לשוטרים.
כן.
אז טיסי קמבל וג'ו סטיל נמצאו אשמים וקיבלו מאסר עולם, נכנסים לכלא. הם לא עשו את זה.
לא.
ממש לא. די ברור מי היה מעורב בדבר, והוא מקורב מדי, אז לא קרה לו כלום. עכשיו, ארתור תומפסון, ההוא שדיברנו עליו בהתחלה, הוא גם בעסקי האירואין עכשיו, כאילו בגלאסגו.
זה מה שקורה, כן.
מי שניהל את התחום עבורו היה הבן שלו, ארתור תומפסון ג'וניור, שהיה ידוע בכינוי, פט בוי.
אוקיי.
זה אחד אחר.
אחד אחר. לא היה שם הרבה מעוף.
כן. עכשיו, אבא ארתור הרוויח מהסיפור הזה של האירואין בערך 100,000 פאונד בשבוע. ששוב, בכסף של היום זה איזה 400,000 פאונד.
השתלם. בשבוע. Yeah,
כן. עכשיו, ארתור האב, כזה, הוא פועל בשקט מאחורי הקלעים, בסודיות, מנהל את האנשים וזה.
והבן הוא כזה ילד זין, טוב.
בדיוק.
אוקיי.
Okay. כיעל בנים של שלא נאלצו לעבוד קשה וכו'. אז הוא כאילו... הוא גם בלגניסט, הוא כזה יורה בדברים ברחוב סתם. הוא כזה יורה בשלטי רחוב, יורה ברמזורים.
קלישאה של הבן של הגנגסטר שפשוט...
יורה ברכבים חונים.
סתם.
סתם, ממש סתם. עכשיו, בשלב הזה, הרואין הפך לממש בעיה ענקית כאילו בגלאסגו, והשוטרים, השמן והרזה, ביקשו מטעם מגרו כזה, בוא תעזור לנו כאילו לתפוס קצת אנשים כדי ש... יעריכו אותנו על זה שאנחנו עושים משהו עם הסיפור של האירואין. אוקיי? עכשיו, השוטרים מאוד רצו לתפוס את ארתור ג'וניור, הילד הבעייתי, והם הבטיחו לתם, שומע, אם תסדר לנו ראיות וכזה שנוכל לתפוס אותו, אנחנו נחרים ממנו את האירואין שלו מן הסתם, וניתן לך אותו, כדי שאתה תוכל למכור אותו.
או גאד. הם לא אמרו שהם רוצים לעשות משהו עם בעיית ההרואין?
כן.
עשו.
תופסים את האנשים, אתה יודע. לא פותרים את הבעיה.
לא.
פשוט תופסים את האנשים.
יפה, אחלה דיל יש לו איתם.
אז תם עושה איזה טלפון לג'וניור, ואומר לו, שמע, אני מציע לך שותפות באיזה עסקה, אני אתן לך הרואין בחינם.
ככה.
תמכור. תסדר.
כן.
וארתור ג'וניור כזה, אוקיי, נשמע טוב.
אוקיי, לוזר.
בטוח אין קאץ' בדבר.
כן.
אז מסכימי. עכשיו, בדרך כלל, הסם היה נמכר בגלאסגו באיכות מאוד נמוכה, מעורבב במלא דברים וזה. אבל הפעם זה היה הרואין טהור.
אוקיי.
והוא מוכר את זה כרגיל.
כן.
אז מלא אנשים, כאילו עשרות אנשים מתו גם ממנת יתר, בגלל שהם היו רגילים לכמויות X, ועכשיו לא צריך את זה, וכאילו פשוט אנשים נופלים, כאילו בגלאסגו. עכשיו, בשלב הזה, ארתור נתפס.
בוודאי.
ונלקח לכלא.
כן.
ואז כל ההרואין שלו, גם הטהור וגם הישן, מביאים הכל לתם מגרו. עכשיו, ארתור תומפסון האב חשד בתם מגרו, ועדיין אומר לו, תשמע, אני יכול לעשות איתך עסקה, אתן לך 20,000 פאונד, תדאג לי שישחררו אותו מהכלא. איך שאתה רוצה. ותם אומר, לא, מה זה קשור אליי? אז תם מסרב, ג'וניור קיבל עונש של, הוא מחר מלא הרואין, הפיץ מלא הרואין, עשרות אנשים מתו.
שנה וחצי.
10 שנים.
10 שנים, אוקיי.
זהו.
כן. די תפרו אותו, אבל לעשות גם את הדבר הזה.
כן, אבל אתה יודע, גם אם כן, מבחינת החוק...
הוא עושה את זה בשמחה, אין שאלה.
זהו.
כן.
וגם, שוב, מבחינת החוק, זה בן אדם שמחר מלא הרואין והרג מלא אנשים.
אין ספק, אבל אפשר להגיד שאם לא היו מדיחים אותו לזה, זאת אומרת...
ברור, סבבה, אבל אני אומר, אם אתה כבר הולך עם הסיפור הזה, וכאילו, משתף פעולה עם הבן אדם שמשתף איתך פעולה, ואתה כאילו מפליל אנשים...
כן. מתו מלא אנשים בשביל שאחד הזה יוכל להיכנס לכלא.
כן. ל10 שנים. בשנת 1988 ארתור האב נורה במפסעה ונלקח להשפוז. הוא נלקח להשפוז, הוא סירב להגיד לשוטרים מי עשה את זה, והוא טען שזה קרה בגלל שהייתה לו איזה תאונה עם מקדחה.
חתך תאונה?
שנה לאחר מכן הוא נדרס ושוב סירב להלשין.
על התאונה הנוספת.
ב-1991, ארתור ג'וניור יצא לחופשה מהכלא, והוא נורא למוות.
ככה.
עכשיו, ארתור האב, מאשים בכלל איזה מאפיונר אחר, איזה דודג' קוראים לו פול פריס, מאשים אותו. למה מאשים אותו? בגלל שתם, לחש לו באוזן, לארתור האב, הוא אומר לו, שמע, מי שהפליל אותו זה זה. זה פול פריס.
בן אדם זה לא מפסיק להלשין, כאילו, בלי הכרה.
לכולם.
זה המלשין הכי גדול שהיה.
וכולם הולכים איתו.
כן.
אז הוא פשוט משכנע את האבא, שזה הבן אדם שאחראי למוות של הבן שלו.
כן.
ואז כשפול פריס הוא אשם ברצח, ממש עלה למשפט, המשפט שלו הפך למשפט היקר והגדול ביותר בתולדות סקוטלנד. למעלה מ-300 עדים השתתפו בדבר הזה, זה היה משפט שערך 54 ימים. והוא ערך בעלות של מעל ל-4 מיליון פאונד, כאילו כל ההפקה של הדבר הזה, ובניגוד למקובל, אתה יודע, בדרך כלל פושעים לא מעידים אחד על השני וכזה, אבל ארתור תומפסון האב כן העיד במשפט הזה, ולמרות הכל, פריס הזה זוכה מאשמה.
לא היו ראיות.
כנראה שלא מספיק. כמה ימים לפני גזר הדין, תם ארגן רצח של שניים מאנשיו של הפריס הזה, וכאילו הציג את זה, כאילו פריס בעצמו ארגן את הרצח כדי לאיים על תומסון, להגיד לו כזה, תראה מה אני מוכן לעשות.
אוקיי.
שני החבר'ה האלה מתו כי הם נורו בראש ובפי הטבעת.
זה מה שהוא מוכן לעשות.
זהו. עכשיו, ארתור האב מת שנה לאחר מכן, את שארית חייו הוא בילה כאילו עד מותו, הוא בילה בבידוד מוחלט, בגלל שהוא פחד, אתה יודע, הוא העיד נגד פושע אחר,
כן.
פחד שהתנקמו בו, אז בשנה וקצת שהייתה לו עד שהוא מת, הוא פשוט כאילו היה בהסגר טוטלי. בינתיים טי.סי. קמבל ארגן מרד בכלא, והוא הצליח להשתלט על הפלוגה שבה הוא שהה, למרות שהייתה לו אפשרות לברוח, קמבל התעקש להישאר, ופשוט דרש משפט חוזר. בסוף הסוערים הצליחו להשתלט חזרה על הכלא אחרי כמה ימים, והם כיסחו את קמבל ברמה כזאת שהכריזו על המוות שלו, עד ששמו לב שהוא עדיין נושם.
וואו.
כאילו, זה היה ברמה כזאת. אסירים ברחבי סקוטלנד הרימו מחאות, ודרשו את השחרור של טי.סי. קמבל וג'ו סטיל. סטיל הצליח לברוח בעצמו מהכלא מספר פעמים, והוא ארגן כל מיני מחאות והפגנות למשפט חוזר, הוא כאילו בגלוי, הוא ברח מהכלא, אבל הוא בגלוי, זה אני. אני רוצה שתיתנו לי משפט חוזר, כי מגיע לי, כי לא עשיתי כלום. פעם אחת הוא הדביק את עצמו עם סופר גלו, לגדר של ארמון בקינגהם.
איזה יופי.
זה היה ב-93 נראה לי.
בורח מהכלא, אבל...
כמה עבודה אתה צריך, ומה עושים השומרים שנותנים לבן אדם, כן. להדביק את עצמו בסופר גלו
לארמון. כנראה שומרים בארמון, אתה יודע, הם עומדים ולא זזים.
כן, פשוט כזה. כזה סתכלים כזה.
כן. כל מיני תיירים מסביבה מנסים להציק להם, והם כזה פשוט לא יכולים לעשות שום דבר.
עכשיו, בינתיים איזה פושע סקוטי שכר משרד, שממנו הוא ניסה לארגן מחאות, וטען לא רק שטיסי קמפל וג'ו סטיל חפים מפשע, הוא אומר, טם מגרו הוא זה שירגן את הרצח. אז כאילו את ההצתה של פטבוי והבית שלו וזה.
כן.
אז טם בתגובה קנה את הבניין של המשרד של הדוד הזה, וכזה מפנה אותו משם. יאללה ביי. וכמה שבועות אחרי זה, הבן אדם נורא למוות באיזה פאב.
נורא. זה נורא.
המשטרה לא חקרה את זה.
מה יש לחקור?
שום דבר.
אנשים נורים כל הזמן.
עכשיו, אחרי המון לחץ ציבורי, החליטו על משפט חוזר לטיסי קמבל וג'ון סטיל, ושחררו אותם ממעצר עד המשפט.
מדהים.
יום לאחר מכן, קמבל נדקר מספר פעמים בבית מרקחת. הוא עמד בתור בבית מרקחת, חיכה לתרופות לבת שלו, בא מישהו, דקר אותו כמה פעמים, קמבל איכשהו הצליח להשתלט על הדוקר, כי זה מה שהוא עושה, משתלט על הדוקר, ואז הגיע עוד מישהו שתקף אותו עם מקל גולף.
והוא יצא מהאירוע הזה?
הצליח לצאת מזה, אבל עם כאילו פציעות רציניות. עדים טענו שהבן אדם עם מקל הגולף היה טם מגרו. משטרה לא עשתה עם זה כלום.
לא, זה טם מגרו.
גם במשפט החוזר, השניים נמצאו אשמים איכשהו.
מה?
כן. ב-1998, טם מגרו נעצר על הברחת סמים, בגלל שהתברר שהוא החביא מאות קילוגרמים של מריחואנה והרואין, מתחת למושבים של אוטובוסים, ששימשו להסעות ילדים שהוא ארגן.
וואו.
כן. הוא ארגן טיולים של ילדים לכזה מרוקו וספרד וכל מיני כאלה.
והילדים היו ממש מבסוטים. ממש.
כולם היו נורא רגועים בהסעה גם.
חטיפים אהפו שם בקטע לא רגיל. אמרו, טוב, זה כמו טיול שנתי.
אז הוא נעצר על הדבר הזה, והוא זוכה מאשמה. גיסו קיבל 10 שנים בכלא על הדבר הזה, אבל לטעם לא קרה כלום. אחרי שקמבל וסטיל שוחררו מהכלא סוף סוף, כשהם ריצו את עונש המאסר שלהם, אנשיו של טם פתאום התחילו ליפול אחד אחרי השני, כאילו אנשים מתים בזה אחר זה. טם ברח ובילה את שארית חייו בדילוגים בין מקומות מסתור, כזה הגיע לספרד, הגיע לכל מיני מקומות, עד שהוא פשוט עשה מין כזה ממש טירה שמורה וסופר מאובטחת בסקוטלנד, ושם הוא בילה את שארית חייו, בעיקר בצפייה בסטאר טרק,
שווה.
אחלה. טם מגרו מת מהתקף לב ב-30 ביולי 2007, בגיל 55. תומאס טי.סי. קמבל מת ב-26 ביוני 2019, בגיל 66. עד היום לא הייתה אף חקירה לגבי השחיתות במשטרת סקוטלנד, לא בסיפור הזה ולא בסיפורים אחרים. אירועי, זה נקרא Ice Cream Truck Wars. כל האירועים nice. האלה. אירועי מלחמת האוטואי גלידה נחשבים לתקופת הפשע החמורה ביותר בסקוטלנד של התקופה המודרנית, ואזרחים רבים איבדו אמון מוחלט במשטרה בגלל האירועים האלה.
אפשר להבין אותם.
כן.
בכל זאת, אתה יודע. אבל אני טועה, אם זה לא נחקר אף פעם, אולי פשוט כל הדבר הזה הוא כן בחסות החוק.
בוודאות.
בחסות אבל אמיתית של החוק, זאת אומרת שאי אפשר היה לעשות עם זה כלום, אולי היה לו הסכם כזה שפשוט...
הבן אדם, חוץ מכאילו, מעצר קטן ושחרור, וכזה, לוקחים אותו בניידת מדי פעם למקומות, לא עשו לו שום דבר. כל עולם הפשע בסקוטלנד יודע שהבן אדם הזה אחראי, אם לא הצית בעצמו את הבית ההוא, אז אחראי לזה. ואחראי לחיסולים אחרים.
זה ממש, כאילו, באמת רישיון להלשין.
כן.
האם זה המלשין הגדול ביותר בהיסטוריה?
יכול להיות, הוא כאילו באמת חתיכת משטאפ ענק שהחזיק במצעים כאילו משטרה שלמה, עיר שלמה, והכל סבבה, ואנשים מתים, כן. אנשים נופלים כמו זבובים, העוזרים שלו והסוכנים שלו נופלים, אנשים אחרים מתים, הכל סבבה, אבל טם מגרו פשוט נשאר. נשאר עד שהוא מת, הוא מת מוקדם, כן, הוא מת בגיל 55, כנראה מכל הבלגן הזה.
אבל בטירה בסקוטלנד, כמו קינג, בזמן שהוא רואה סטאר טרק.
כן, מסתכל על קפטן פיקארד.
כן.
חתיכת דבר.
ז'אן פיקארד. יפה מאוד, יעקב.
זהו. אז האייס קרים טראק וורס של שנות ה-80 בסקוטלנד. אני מת על זה.
כן.
שאצל מלא אנשים בגלזגו והסביבה.
אוטוגלידה זה דבר רע מאוד.
השיר. השירים של אוטוגלידה, המוזיקה שיוצאת מהרמקולים, זה כאילו אסוציאציה לאוי ואבוי.
מושלם.
זה מדהים בעיניי. זהו, אחלה, זה היה עוד פרק
ש... מה יש בזה?
ובוא תסכם עניינים בזמן שאני אתן לדובי הקטן שלנו. אסכם ברשותך. תנו לנו רעיונות לשם.
כן, רעיונות לשם לדובי הזה, הקנדי. אפשר כמובן למצוא אותנו באפליקציית רלוונט, מי שרק האזין או האזינה, כנסו לחנויות האפליקציות, חפשו רלוונט, תורידו, אפשר לראות את זיו פנינו.
זה חינם.
כן. אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בשאר אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. אנחנו בסושל, פייסבוק, מה יש בזה הקבוצה, אנחנו בטוויטר, באינסטגרם, יש לנו טיק טוק, תעקבו גם אחרי רלוונט פוד, קוראים שם דברים טובים, רעיונות לפרקים, ideas@myishbezeh.com, זה המייל שלנו, רק יעקב קורא, אני לא קורא. וזהו, זה הכל.
יש, תודה רבה ידידי.
תודה לך.
כיף שבאת.
עד הפעם הבאה.
יאללה ביי!